ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז בואו נחזור על עיקרי הדברים. התחלנו לראות שקריאת שמע היא שייכת למצוות היומיות שמתחדשות דבר יום ביומו. כלומר, חידוש השמש מחייב את חובתם, וקריאת שמע עצמה נחלקת לשני נושאים. נושא אחד זה עדות על ייחודו יתברך, לברר את הנושא הייחוד באופן מוחלט בכל הבחנותיו, והחלק השני שהוא אחר כך יהיה כתוצאה מכך הוא יהיה קבלת עול מלכותו. אז למדנו שייחוד השם נחלק לשלוש הבחנות: יחיד במציאות, יחיד בשליטה ויחיד בהנהגה. יחיד במציאות, למדנו שההבנה הכי שורשית והכי עמוקה, שהיא בעצם ידיעה לפנים מידיעה, כל ידיעה מכריחה את הידיעה השנייה. לכן זה שלוש הבחנות בעניין אחד, זה לא אסור לטעות חלילה ולראות את זה כשלושה נושאים נפרדים, אלא תפיסת יחיד במציאות מחייבת יחיד בשליטה, וממילא מחייבת גם את יחיד בהנהגה. אז בואו נתבונן. רמח"ל בבקלח פתחי חוכמה בפתח א' וב' מסביר מאוד, מרחיב מאוד את העניין הזה, אבל שם הוא אומר דברים מפורשים, מסביר איך שכל ידיעה מכריחה את השנייה. אז קודם כל הידיעה הראשונה, שהוא יחיד במציאות, כלשום נמצא אין סיבה להימצא, רק מסיבת הימצאו. כי הרי כל נמצא הוא איננו מוכרח להימצא אלא יכול להיעדר, הוא נמצא רק מסיבה שיש מציאות קדומה שהיא מוכרחת להימצא, שהיא נמצויה מצד עצמה. אז יוצא שהמציאות היחידה שנמצאת מצד עצמה, וממילא כל המצויים האחרים מצויים רק מסיבתה, זה הכרח הימצאו. אז כשאנחנו אומרים יחיד אחד יחיד במציאות, הכוונה היא בהבחנה הזו. זה מובן. עכשיו, אם הבנו יחיד במציאות, זה מכריח לנו יחיד בשליטה. האם ייתכן שהיחיד במציאות, דהיינו סיבת המציאות לבדה, האם ייתכן שהיא תסמיך כוח זולתה? האם ייתכן שאפילו ברצונה, הרי אף אחד מעולם לא התכחש לידיעה הראשונה, כל ההתכחשות התחילה מהראשונה ולהלן. אז האם כל עובדי אלילים שוודאי חתמו על ידיעה ראשונה, האם הם התכחשו וניסו להגיד פלפולים שהסיבת המציאות הסמיכה כוחות זולתה? אז הרמח"ל אומר, הרי זה בלתי אפשרי, כשתי שליטות זה בלתי אפשר. ברגע שיש שליטה נוספת, אז שניהם לא שולטים, לא הוא שולט ולא הוא שולט, כי כל אחד מוגבל בגבול חברו.
שם אז הוא כותב את זה שם?
כן, כן.
למה להגיד שהראשון לא שולט? לא שולט, הוא נתן את הכוח להניג, אבל הוא בעיקרון,
אז הוא שולט או לא שולט? אין לנו כאן יותר, אי אפשר לשחק משחק מילים.
מלך ושר,
שר המלך הוא שולט, השר הוא פקיד שלו תחת שליטתו.
וגם העובדי אלילים חושבים שהם שרים, לא?
אבל הם פונים אליהם כבעלי סמכות. אם הם פונים אליהם כסך הכל כפקידים, אתה בא לפקיד בעיריית ירושלים, אתה אומר לו, תשמע, אני בסך הכל מוסמך לתת לך, אל תנסה לשכנע אותי, אני אין לי סמכויות, אני בסך הכל מה שכתוב בחוק, אני בסך הכל צינור להעביר לך את מה שמגיע לך. אני בא לפקיד ואומר לו, עשה לי טובה, תביא לי מה כספת, אני לא יכול, זה לא סמכותי. אז זה בעצם השמש והירח.
הפנייה היא הבעיה,
פוש הפנייה בנויה על רעיון, לא פונים למישהו שלא מאמינים שהוא בעל סמכות.
נכון, אבל אני עכשיו הקדוש ברוך הוא חקק חוקים במציאות.
כן.
ואני בטוח שהחוקים האלה מסודרים ואני הולך על פיהם.
נכון.
אבל אני יודע שיש את האיחור.
והם תחת שליטתו, הוא יכול לשנות אותם כרצונו.
בדיוק.
זהו, בסדר, אז אתה איש מתוקן מאוד?
לא, אותו דבר. יכול להיות טעות של עובדי האלילים.
שמה?
שהם יגידו, יש להם כאילו ההצלה סמכותית, הם עושים את התפקיד שלהם, זה החוקים שנקבעו.
אתה רוצה לטעון שעובדי אלילים פנו לאליל שלהם כמו שאנחנו פונים לחוקי הבריאות שלנו? טוב, אז למה אנחנו א', אנחנו נמצאים באותה סכנה, מי שיפנה לחוקי הבריאות שלו וישען עליהם הוא עלול להיכנס לאותה בעיה.
מה זאת אומרת לחוקים?
מי שסיפר לי מישהו, אמר לי שהוא אדם לא שומר תורה, ההורים שלו לא שומר תורה ומצוות, שאלת אותו, האמא שלו חלתה במחלה קשה, שאלת אותו, איך היא שרדה בלי אמונה, בלי להתעלות, בתפילה, בתקווה? זאת אומרת, היא הייתה קמה בבוקר, לוקחת את ההוראות שהרופא נתן לה, והייתה כמו דת, מקיימת את זה בדבקות, והיא אמינה שהיא נתלית לחלוטין בחוקי הרפואה והם ירפאו אותה. ממש הייתה בדקדקנות, שומרת על קוצו של יוד, אחרי זה אומרים שאנחנו פנאטים. כולם פנאטים, כל אחד שאלה, לאיזה חוק אתה נתלה בו. דתי, בחוק הזה, בחוק ההישענות על חוקי הנבראים. אז זה עלול להיות מאוד בעייתי באמת, אבל עליבא דאמת אנחנו יודעים שחוקי הרפואה אין להם סמכות לרפא, בסך הכל הם צינור לרצונו והכל תלוי ברצון שלו. הוא רופא חולים והוא חס ושלום גם כן מאפשר לסטרא אחרא לפגוע באדם, הכל תלוי בגזרת רצונו. אז אם כן, באמת זה עלול לתפוס אותנו בהרבה תחומי החיים, אבל זה קו מאוד לא כל כך עבה, אפשר להתבלבל בו בקלות. אז העיקרון, אז מה שחשוב לענייננו, שהעיקרון של יחיד במציאות מכריח את יחיד בשליטה. לא ייתכן שיש בעולם כוח גבולי שקיבל שליטה, כי שתי שליטות אינם אפשריות.
אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא הסיר את השליטה מעצמו ונתן שליטה מוחלטת לדבר השני?
אז זה לא חוקי להגיד, זה אמירה לא חוקית. אי אפשר, כי אתה אומר שהבלתי גבול הפך להיות גבולי. הוא לא יכול להיות גבולי.
לא, הוא לא יכול לברוא בורא לא גבולי, כי יכול...
לא. זה התארת דסתרי. אם הוא נברא, אז הוא גבולי מעצם היותו נברא, והוא מוגבל בגבול הכלים שנתנו לו. אז זה משחק מילים.
למה אבל?
מה למה?
כי יש לו את כל האפשרות הזאת. אתה אומר שבגלל החוקים שהוא יצר?
לא בגלל החוקים.
למה שהוא לא יכול?
כי הוא מוחלט, הוא שלם, הוא בלתי גבול. אז מה אתה רוצה עכשיו שהוא יעשה? שיברא עוד אלוהים כמוהו? במילים לא תקינות, במילים שאין להם מילים, נכון? כאלוקים הגדרתו בלתי גבול, ואם הוא יצר אותו כבר יש מאין, הוא גבולי, אז הוא יצור גבולי בגבולות שהוא הגבילו אותו. מה שייך להגיד שהבלתי גבול יהפוך להיות מוגבל?
למה שזה יגבילותו?
קודם כל זה מילים שאי אפשר, הוא לא יכול ליצור, הבלתי גבול לא יכול ליצור בלתי גבול.
למה לא?
הוא בלתי גבול, מה שייך להגיד? מה הוא יהיה? אתה רוצה ליצור שיהיה פה שניות באלוקיות עצמה? אז כבר הגבלת אותו שוב. שני אלוהים זה כבר גבול. עצם החלוקה, המורכבות בעניין אלוקי, זה כבר שייך למערכת הנבראים. ולא
הקדוש ברוך הוא ברא אישה, הוא לא יסוב להיות האדם לבדו, שלא חשוב שהוא אלוה.
בסדר, זה בשביל הטעויות שלנו.
לא, אבל אם זה אין בעיה, אם אין בעיה עקרונית,
אתה אומר אבל ראייה מאוד נסיבתית. צריכים להתחיל מ...
למה? אם אין בזה בעיה, אז מה הבעיה שיש פה עוד אלוקים?
טוב, אתה מביא הוכחה מבחוץ. עדיף ללמוד את הדברים. בסדר, אבל עדיף ללמוד מהחוקים עצמם שזה בלתי אפשרי. אחרת שם מישהו יפלפל איתך, אז נפל לך הכל, לא ככה עובדים. צריכים ל...
לא, אני אומר כאילו
כמו שקורא לזה חוקי יסוד לא זזים מהם.
לא, גם רואים שהקדוש ברוך הוא כאילו לא...
אתה צודק, נכון, אני בדיוק אתה צודק.
יכול להיות שקשור שקריאת שמע זה מצווה מיוחדת שיש אותה פעמיים ביום ודווקא בלילה, מצווה שאין אותה כמעט, אין כמעט מצוות בלילה.
נכון, נו.
אז אולי להראות את הדבר הזה שקדוש ברוך שואל כאילו ביום.
כן, להזכיר מידת יום בלילה, מידת לילה ביום. זה יותר בנוגע לשתי רשויות, שלא לתת רגועים בחזל, שלא יראה שמי שברא את היום לא ברא את הלילה וכן להפך. אז מובן בינתיים הדברים, התקדמנו מיחיד במציאות ליחיד בשליטה, שהדברים מכריחים אחד את השני. עכשיו אנחנו עוברים לשלב השלישי של יחיד במציאות, יחיד בהנהגה. קודם כל נעלה קודם כל את הבעיה. לאיזה נושא אנחנו עולים עם בנושא של יחיד בהנהגה? יש לנו נושא אחד שהוא לכאורה לא סגרנו אותו. אמרנו שלא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יסמיך בעל גבול להיות בעל שליטה. ויש לנו בעיה עם דבר אחד שהקדוש ברוך הוא כן יסמיך אותו. ושם אנחנו לא יכולים לפקפק בדבר הזה, כזה אחד מיסודי התורה, כוח הבחירה החופשית האנושית. אז מה נעשה? לכאורה הקושיה, איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא יסמיך בעל כוח לעמוד נגד רצונו? הרי זה סותר את הכרח עם מצור. מה ההבדל? למה את השמש ואת הירח אנחנו, את השמש ואת הירח אנחנו אומרים בלתי אפשרי שהוא יסמיך? כי אז זה נקרא שתי שליטות. ולמה זה שהוא יסמיך את המין האנושי להיות בוחר בין טוב לרע, למה זה לא נקרא שתי שליטות?
לבחור זה לא אומר שזה גם מה שיקרה. הוא נתן את האפשרות לבחור. מה יקרה בפועל? זה כבר
שאדם יכול לבחור להרוג בן אדם אחר, יש לו בחירה מוחלטת בעניין הזה.
טוב, נשמור את זה אחר כך לעוד קושייה. אז זו השאלה שכאן הרמח"ל רוצה לסגור בקריאת שמה. כן.
לא הבנתי, הקושי בין העניין של שליטה מבחירה?
אדם בוחר הוא שליט. הוא שליט לבחור בין טוב לרע, והוא שליט האם לקלקל או לתקן. וודאי שקלקול, ודאי שזה נוגד את רצון השם. אז אם כן יוצא לכאורה שהאדם הוא עומד, יש בעולם שתי שליטות חס ושלום. הקדוש ברוך הוא לא שליט יחיד בעולמו, הרי הוא יסמיך בני אדם לשלוט. ואם חס ושלום יבוא אדם ויגיד הרבה טעו והקישו מזה, זה באמת לא שליטה, אדם באמת לא בוחר, זה רק אחיזת עיניים. אז אם כן, אז כל תורת משה נפלה, כל סיבת בריאתנו נפלה, כל מי שצריכים לדעת, מי שמערר על הבחירה, אז הוא מחרף ומגדף את הקדוש ברוך הוא. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מצער בני אדם 6,000 שנה בחינם ללא סיבה, סתם מתעלל בבני אדם. ככה אדם מחרף ומגדף מי שאומר אתה לא באמת בוחר, זה הקדוש ברוך הוא בחר בשבילך. אז בעצם הוא גלגל את העולם בקלקולים רעים בחינם, סתם ללא שום סיבה. בני אדם סובלים במשך 6,000 שנה.
אני לא יכול להגיד שבעתיד לבוא נהיינו יותר.
מה פתאום? למה שיהיינו יותר? איזה היגיון יש בעולם שסבל גורם תענו?
אני יכול משטר דיאטטי כדי שלפוח.
אבל למה? סתם? סתם לצער בני אדם?
בשביל העתיד.
איזה עתיד? למה צער גורם רווח עתידי?
אוקיי, צריך להתפתח על ידי כאב.
מה פתאום? תסביר, אולי תשכנע אותי למה כאב מפתח.
יתרון האור הבא מן החושך.
הילה שמגישים אותה בלידה,
ממש לא, זה רק במערכת יחסית. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לברוא אותנו למערכת יחסית, שכל המדידות שלנו יהיו יחסיות. אם היית בחדר חשוך תהנה, פתאום תבין שהאור חזק, אוי ובואי לנו אם זה כל המערכת האלוקית.
אבל יש את המשל על הילה שצריכה להקיש אותה מהקרב,
נו,
ושתוכה ללדת.
אז כל המשלים האלה הם יפים אחרי התוכנית של הרע האמיתי שקיים בעולם.
זה התוכנית
אחרי שיש רע, שהוא קיבל שליטה באמת לצורך בחירה אמיתית של בני אדם, ואז החזרת הרע לטוב מגיעה באמצעות הרע בעצמו, זה הסוד של האיילת. אבל אם הרע באמת הוא רק חיזת עיניים ובאמת אנחנו לא בוחרים, אז באמת כל מציאות הרע היא חירוף וגידוף. כל אם יש צער של ציפורן אחת כואבת בהיסטוריה, זה כבר חירוף וגידוף לקדוש ברוך הוא. אז ממש אי אפשר לתאר את הנזק החינוכי שהבני אדם האלה עושים, מי שחס ושלום הם מאמינים, בעצם לא מאמינים בבחירה, חוץ מזה שהם כופרים בתורת משה, הם ממש מחרפים ומגדפים את הכל. אז אנחנו מאמינים בכוח רע אמיתי, במציאות אמיתית, בבחירה אמיתית. אז חוזרת הקושייה למקומה, אז אם כן, למה זה לא נקרא שתי שליטות? כן.
משהו לא ברור לי, כשהרב מדבר על בחירה, מדובר פה על בחירה של איש פרטי פלוני, או על המין אנושי כבוחר? כי זה...
מה זה משנה?
זה משנה מאוד, כי עכשיו הבחירה שלי בכלל מה, כאילו מה, זה בכלל לא מערר את השלטון של הקדוש ברוך הוא. השליטה שלי היא בדברים מאוד מוגבלים, בדברים שמשפיעים בצורה מאוד, כאילו במערכת של העולם הזה, בצורה מאוד צדדית ושולית. אני מדבר על, על, על שליטה, של, על, על הבחירה של המין האנושי, אז פה זה כבר שאלה אם אפשר לקרוא לזה בחירה, כי הבחירה שלי נוגדת לבחירה של, 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 של חבר שלי, ושנוגדת בחירה של מישהו אחר. בכלל אי אפשר פה לדבר על בחירה כדבר הומוגני
שולט. אתה אומר דברים קצת עמומים. כל הבחירה הכלל עולמית מחולקת לכך וכך אין ספור בריאות שכל אחד כשעצמו בוחר בין טוב לרע. מה זה נקרא בחירה כלל עולמית? אני לא יודע איך לתרגם את זה. איך זה מסתדר? איך כל התוכנית ארוגה? זה כבר שייך להתערבות עליונה, אבל בסוף כל אחד מקבל את השטח הבחירה שלו, ששם אפשרו לו לבחור בין טוב לרע. יכול להיות שזה שטח מאוד מאוד מצומצם וקטן, אבל שם הוא בוחר אמיתי. וחלוקת השטחים היא באמת עליונה. אנחנו לא בוחרים לנו לחטוף שטח. כל אחד קיבל, ושם בשטח שלו הוא בוחר בין טוב לרע בהמי.
ולכן, כאילו זה לא מערר את
השלטון
של
הרב. למה לא?
כי השטח שלי מאוד מוגבל, כמו שאני
אמרתי. מה זה משנה מוגבל?
הבחירה שלי מגיעה
דו מסוימת. אבל בשטח הזה, אני, יש לי בחירה, חס ושלום, לקלקל ולהזיק, ולבחור ברע. אז למה זה לא נקרא, למה זה לא נקרא ש... נלקחה שליטה עליונה. אז באמת הרמח"ל כאן בקטע הזה עונה לנו את זה בצורה קצת ככה אפשר להגיד מאורפלית. אומר את העיקרון אבל הוא לא מספיק מסביר. בקלח פתח ב' הוא יותר מסביר את הדברים. בעצם אני אומר קודם את העיקרון ואחרי זה נקרא את הדברים בפנים. הרמח"ל אומר באמת הידיעה הראשונה והשנייה מכריחה שהעולם נשלט תחת שלמותו, דהיינו כיוון שגדר השלם והמוחלט הבלתי גבול זו שלמות אבסולוטית, והשלמות האבסולוטית שלו חייבת להיות שליטה יחידה על כל המציאות. חייב להיות שגם אחרי שהשליטה המוחלטת הזאת ראתה לנכון לברוא את הבריאה שנקראת רע, הרע נשלט לגמרי תחת רצונו השלם והטוב. ולכן הוא מכריח שלא יכול להיות שנברא בסוף לא יגיע, יהיה לנו הרבה מה לעיין בשאלות האלה, אבל הוא מגיע למסקנה שלא ייתכן שנברא לא יגיע בסוף אל הטוב השלם. אתם שומעים את המסקנה?
אז אין בחירה.
לא, רגע, חכה. לא אמרנו באיזו דרגה, לא אמרנו באיזה מסלול. אמרנו בעצם העולם נשלט תחת טובו, וכל הרע שנוצר הוא כפוף לחלוטין לתוכנית ההטבה וחייב לשרת אותה לחלוטין. מבחינה פילוסופית צריך להבין, אמונת ישראל יוצאת בסוף פילוסופית, שהיא אחר כך התורת משה באה וסוגרת את זה ונותנת לנו הרבה הילוכי הנהגה, הודיעני נא את דרכיך, אבל יסודות אמונת ישראל הם פילוסופיים. בעצם השלם בכל שלמות שהוא הטוב האמיתי שליט בטובו, וטובו מוכרח המציאות. רמח"ל כותב בדעת תבונות חלק ב', הוא מחויב המציאות, כמו שהוא מוכרח המציאות גם שליטה טובו מוכרח המציאות, וכל הרע חייב לחזור לטוב מצד הכרח הימצאו. מי שמאמין במוכרח המציאות מאמין בחזרת רע לטוב, אומר רמח"ל. לא יכול להיות שהיצירה הזאת, כל יצירה, קל וחומר יצירה שהיא הפכית לעניינו השלם, היא תקבל שליטה. אם היא מקבלת יכולת להפקיע בן אדם מהטוב, זו שליטה. אומר, אין לה יכולת לבריאת הרע להפקיע אותנו מהטוב, אלא מה שנשאר לנו זה לבחור במסלולי שליטת הרע כאמצעי מקדם את הטוב. כלומר, אנחנו בעצם פועלים, קובעים, האם עשית רעך שנבראה לכבודי ברעתיו, האם היא תפעל את התיקון בדרך א' או בדרך ב' או בדרך ג', ויכול להיות שלזה כך וכך מסלולים. אבל בסוף הקטן שבישראל חייב להגיע לעולם הבא, כי אין שום אפשרות ששליטת הרע תפקיע אותו. מה אתה שואל?
א', אם זה בסיס לעיקר של הרמב״ם של ביאת משיח ותחיית המתים.
אני חושב שכן. אני לא יודע אם הרמב״ם מתכוון לזה, אבל ברור שמבחינתנו יסוד אמונת משיח זה לא להאמין שיום אחד יהיה איזשהו שינוי חיובי בעולם, אלא להאמין שהעולם חייב בסוף להתעכם. מי שלא תופס את זה כך לא יצא ידי חובת העיקר. מי שיגיד יום אחד יהיה פה שינויים יפים ושום דבר לא אמרת, אם לא הבנת שהעולם חייב להתקן סופית, וכל הרצון האלוקי בראשית ברא אלוקים, סוף מעשה במחשבה תחילה, חייב להגיע ליום השבת.
תחיית המתים,
זה הקיום שהמין האנושי חוזר לקודם, חטא אדם הראשון.
ושאלה שנייה, זה לא קשור לעניין הקודם, לעניין הסמכות? זאת אומרת, בגלל שהסמכות של הרע היא מוגבלת והיא רק בגלל שהגורים יכולים לתת לסמכות, אז השני דברים הם כאילו בעצם זו אותה נקודה, גם השליטה וגם המציאות.
זה היינו הך, מה פירוש? מציאות הרע היא אמיתית, אז המציאות נשלטת. ועכשיו אנחנו, הבחירה שלנו היא תחת סמכות עליונה של הטוב השולט על כוח רע שמאפשר לנו בחירת מסלולים, ושם אנחנו יכולים לנווט.
לכן הרמח"ל חילק, כלומר שיש שתי הבחנות. אבל
מה אתה מתכוון שתי הבחנות?
זה מה שאמרנו, ש
יחיד במציאות, יחיד בשליטה, וכעת אנחנו מדברים על יחיד בהנהגה.
אוקיי, אז זה אותו שורש.
נכון, זה בדיוק מה שאמרנו, שהיחיד במציאות מוליד את היחיד בשליטה, ויחיד בשליטה מוליד אפילו על כוח הרע שנועד בשביל לאפשר לנו בחירה חופשית, עדיין שליטה טובו עדיין עומדת מעל. כן.
ואלה שאלה חלק לא מובן.
יפה מאוד. אז באמת הרמח"ל גם בדעת, גם בכלך פתחי חוכמה וגם בדעת תבונות חלק ב' מדגיש מאוד מאוד שלא בסוף כל ישראל הם חלק העולם, פילי פלאות. נצטרך להתמודד איך זה מסתדר עם דרך השם שמשמעות תכורה לא כך, אבל קודם כל הוא אומר את זה באופן ודאי, לא יכול להיות שזרע אברהם שהוא מין האדם באמת שהרצון האלוקי חל עליו בסוף לא יזכה לעולם הבא. איך זה מסתדר? נצטרך עכשיו לחשוב איך זה מסתדר עם המשנה ואיך זה מסתדר עם גם עם מה שהוא עצמו אומר. אבל הוא אומר את זה קודם כל פילוסופי, תבינו, זה לא סתם הבטחה, זה חייב להיות שאם חס ושלום הרע הצליח להפקיע יהודי מן העולם הבא, אז בעצם כוח נברא בעצם שלט בשליטה נגדית לשליטת ייחודו. הוא אומר פילוסופית זה לא יכול להיות.
זה לא מנע את הטוב השלם, זה מנע מבריאה אחת את הטוב השלם.
אז מה, אבל זה רצונו, רצונו שהוא קראת ברית עם אברהם, לזרחה נתתי את הארץ הזאת, וכל ישראל להעמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, ירושי נחלת הארץ. אז אם כן, לא יכול להיות שרצונו הופקע על ידי כוח נברא.
הפשט הוא שאם אחד באמת לא מגיע לרמה הזאת של להגיע בסופו של התיקון, שהוא פשוט הוא הפקיע את עצמו במרכות המועדון הזה האקסקלוסיבי של זרע אברהם.
נו,
לכן כאילו זה לא סותר.
אבל בסדר, אתה רוצה להגיד הוא קימטה שיש, אבל זה קצת עדיין קשה. אני אומר, חשבתי על הרעיון שאתה אומר, זה קשה. למה? כי סוף כל סוף יוצא שהבחירה החופשית שלנו בכוח שליטת הרע הצליחה להפקיע את רצון, מאיתנו את רצונו של הקדוש ברוך הוא בנו. שוב פעם, זה בלתי אפשרי.
אנחנו נרוויח את זה שהעיקרון של בחירה יהיה מוחלט.
הוא מוחלט.
הוא לא מוחלט, כי
אז, אנחנו אז תשאל, לא, 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 שים לב. לא, שים לב. אם אנחנו היינו אומרים שבסוף הכל שווה, אז השאלה שלך הייתה שאלה. אף אחד לא אומר את זה. הרצון האלוקי חל בישראל, הרמח"ל אומר, מדרגת העולם הבא, קיבוץ השלמים, שיש בזה אילן הנשמות מהרגליים ועד הראש. כל מי שנשייך אל האילן הזה, הוא שייך אל הנצח ולטוב האמיתי. דרגות, על זה הקדוש ברוך הוא, לא ייתכן בעולם שיהיה בזה השתוות.
אבל הדרגות הן לא
בעקבות
המעשים.
בטח בעקבות המעשים.
מהשורש, מאיפה באת?
לא. בסדר, אז בוא, אז בזה יש עוד נידון. שהרמח"ל מסביר ש טוב, מאמר נפלא שלו, שהוא מסביר איך שבסוף בעולם הבא השורשים הופכים להיות נפים והנפים הופכים להיות שורשים. הדברים מתהפכים על פי המעשים. גם אם אדם קיבל שורש מסוים בעולם העבודה, אבל על פי מעשיו בסוף הוא יוחלף אל מקום אחר שמותאם למעשיו.
מה זה שהוא כותב בסדר שעים עובדה נפשו?
בסדר, אז אנחנו צריכים להתמודד. יש לנו דברים יותר מפורשים שהוא מדבר על אבדון, ויש לנו משנה בסנהדרין שאומרת שאין חלק לעולם הבא.
הוא לא רוצה שכל אחד יגיע למקסימום?
הוא רוצה, אבל אתה לא יכול להגיד יש דברים בלתי אפשריים, כי ברגע שטוב אלוקי תלוי בחירה חופשית, וכמו שרמח"ל מסביר לנו שזה חייב להיות שהאדם שלם מצד עצמו, כי אחרת הוא לא שייך לערך הזה, אז זה כמו ככה הרצון חל בעולם, אי אפשר להכיל את רצונו אם לא באמצעות בחירה. אז להכיל על אדם דרגה מעבר למה שהוא קנה זה בלתי אפשרי, זה עניין מוחלט. ולכן מה שהוא הבטיח לאברהם אבינו, שרצוני יחול על האומה הזאת כאומה כללית שיש לה אילן שלם של הדרגות, וכל ישראל אני מבטיח שיהיו שייכים אל הערך שנקרא טוב מוחלט. באיזו דרגה זה כבר נשאר לבחירה האישית של כל אחד.
כתוב שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות כל הצדיקים, נו, ונשמע שכאילו באמת כולם מחול במעגל, כולם שווים.
נו, אז זה נפנח את המאמר הזה על רגל אחת. אתה שואל? מאתגר אותן.
כל אחד נחווה מקופותו של חבר.
זה דרגות. הרב הוא מביא בעגלות שלעתיד לבוא יש זה מלא דרגות, שגם בחדן אתה רואה שיש לעתיד לבוא סותר את חברו. הוא פשוט אומר, זה דרגות שיהיה בסוף כנראה איזה שיהיה איזה דרגה שבאמת כולם יהיו שווים. למה זה קשה להגיד את זה?
כי אתה ביטלת את כל כללי המשפט. לא יכול להיות שמערכת, לבוא ולומר שכל מערכת שיט אלפי שנים היא לא מערכת נצחית, אלא היא מערכת זמנית, מקרית, ובסוף עבדנו כל כך קשה, ובסוף אין משמעות לעבודה הזאת לנצח. זה נשמע מאוד מאוד לא תקין להגיד שכל עבודת שיט אלפי שנים, הכל חסר משמעות. איך ייתכן להגיד דברים כאלו? כל פנים, מי שמכיר את המערכת של המערכת הפנימית, זה הכל הלבשה של סדרי משפט תחת חסות הייחוד. אבל משפט אלוקי, יצור תמין פועלו ככל דרכיו, משפט זה חוק נצחי, זה לא חוק בטל. ובפרט שמבינים את עומק הרעיון שעומד מאחורי המשפט, שזה לא מקרי, אלא כך האפשרות היחידה ששלמות מוחלטת יכולה לחול ביצור מוגבל. אין שום אפשרות אחרת להידבק בטוב שלם אם לא שאני שלם מצד עצמי ומדמה לשלם מצד עצמו. אז זה דברים שלא יכולים לזוז ממקומם.
מה זה מתנת חינם?
אז זה הרמח"ל אומר שלא תהיה מתנת חינם. הקטן שבישראל בסוף יקבל את חלקו לעולם הבא בדרך וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר הרחם, ויהיה לו טריגר משפטי שיזכה אותו במינימום עולם הבא. על זה הוא לא יוותר. בכל דרך אפשרית, הוא אומר, בסוף הדברים יתוקנו.
הקדוש ברוך הוא לא יכול להביא את כולם למקסימום?
לא. כמו שהוא לא יכול היה לחסוך מאיתנו את עולם העבודה ולברוא את עולם השכר בלי עולם העבודה.
אם חיסינו את הבחירה של האדם, למה יש רגיל את זה על שער נבראים?
יפי. אתה שואל, בוא נכניס את כל... את כל 70 אומות בתוך התוכנית. אז פה אנחנו צריכים ללמוד שבאמת בתוכנית המקורית 70 אומות היו לבושי נשמת אדם הראשון, פנימיות אדם הראשון. אותם אומות העולם שבאמת יישארו כלבושים, כתומכים בתוכנית של עם ישראל, הם באמת יישארו בני העולם הבא. אבל ברגע שהדור הפלגה, חטאי בני אדם, גרמו שהחיצוניות נתנתקה מהפנימיות, זה באמת, אתם קרואים אדם, באמת לא חל עליהם. הרצון השורשי של בראשית ברא אלוקים בשביל ישראל, שנקראו ראשית, לא חל על 70 אומות.
אצלם
אין
בחירה?
מה?
אצלם אין בחירה?
יש להם בחירה. אבל כמו שלמדנו בחלק ב' פרק ד', זה רק באוטונומיה שלהם. הם לא יכולים להשפיע על כללות התוכנית כולה.
והרצון הקדום, מה קרה איתו?
הוא חל עדיין על ישראל. ישראל, אברהם זכה לקבל את נשמת אדם הראשון קודם אחרי. הוא זכה לקבל את היכולת, ונברכו בך כל משפחות האדמה, שכל גרי הצדק יכולים להתייחס אל הקדושה אם יבחרו. ואפילו אומות העולם, אם יתמכו מבחוץ, יוכלו להיכנס כלבושים. זה נשאר מצד, הכל מצד בחירת אברהם. אבל מי שיתנתק ולא מייחס את עצמו אל הפנים, אז אין לו חלק לעולם הבא. ולא, אתם קוראים אדם, הכוונה היא, הרצון שלי בבריאת המין האנושי זה רק מין האדם בהמית. הם באמת לא מין האדם כבר. נקראים חמורים, שבו לכם פה עם החמור, ישבה מה כתוב לחמור, זה לא מליצה, הם באמת ירדו, רמח"ל קורא להם, הושפלו שפלות גדולה. המין האנושי ירד ונשפל, הם באמת בזוהמה, אומות העולם מזוהמים הם, כן.
אם אדם מזרע חתן עם גויה, הוא בעצם פותר את עצמו בעצם.
נו.
מה נגיד שגם... גם יש לו חלק
טוב, הזרו כבר לא מתייחס אחריו. והוא עצמו, אז לכל, לפי מה שהרמח"ל אומר, יהיה לו בסוף תיקון. ככה, אני אומר, זה לא משתמע בדרך השם, זה לא משתמע, אני רוצה להגיד אולי הוא קימתא, אבל ליישב את דרך השם. כי בשני מקומות הרמח"ל כל כך אומר את זה, כל כך, אם היה אומר את זה כסברה באלמה, הייתי אומר שבאמת הרי אין ספק שדרך השם זה ספר שנכתב בכתב ידו של הרמח"ל באחריותו המלאה, שכל מילה ממש מדודה. בכתבים האחרים, בקלח ובדעת תבונות חלק ב', זה ניכר שזה יותר, שזה בשיעור התלמידים כותבים מפיו. שם הדברים הם, אין את כתיבה המצוחצחת כל כך כמו שרגילים ללשונות הזהב שלו. אבל כפן שהוא מדבר בצורה, לא רק אומר, כותב משהו, אלא הוא מסביר את זה פילוסופית, שזה בלתי אפשרי אחרת, אז לכאורה זה מכריח אותנו להידחק לפינה. אנחנו לא יכולים פה, זה לא סתם, הייתם אומרים, בספר פלוני כתוב כך, הייתי אומר, נו, יש שיטה כזו, שיטה כזאת, אבל זה לא סתם דעה, זה רעיון שהרמח"ל כדרכו סוגר את הקצוות, הוא לא נותן לנו לזוז. אז מה אנחנו עושים? אז אני רוצה להציע הצעה, אולי קריא דרך השם שיחה, רק להביא איתה. תודה, כן. אוי, אני בולבל, לפני ספר אני, ספר הזה. סליח. אנחנו נזכר קצת במה שלמדנו בחלק שני. בחלק שני פרק ב' הוא כתב שיש את אותה קבוצה שהיא נקראת משלם לסוניו על פניו להעבידו. אנשים שקלה כל זכותם קלה בשכר העולם הזה, ואין להם שום, לכאורה לא נשאר בידם שום זכות לעולם הבא. ולפרק ג' לכאורה שהוא מונה את כל דרכי החסד לקבץ את כל עם ישראל, שם הוא כותב את שם הוא כותב בעמוד 60. אז הוא כותב ש, ובוודאי תזכרו כשלמדנו את זה, אז ראינו, אני חוזר ואני אומר, נקרא עוד פעם את תחילת עוד חד. ואומנם מלבד כל זה יש עוד עניין אחר נמשך משני חלקי ההנהגה שזכרנו, אישית והכלית, והוא כי הנה השקיפה חוכמה עליונה על כל מה שהיה ראוי שימצא לתיקון המין שיעשה ממנו קיבוץ השלמים שזכרנו למעלה, וראתה שהיה עניין נאות להם מאוד שיהיה בכוח קצתם להועיל לקצתם ולהיטיב להם. פירוש שלא יוחלט הדבר שרק מי שיגיע בכוח שלו עצמו אל השלמות תהיה מן הנמנים בקיבוץ בני העולם הבא, אלא גם מי שכבר יגיעו מעשיו שבהתעלותו באחר זכאי יוכל ממנו יוכל להנות בשלמות, הנה ייכנס בכלל ההוא, אלא שיהיה במדרגה תחתונה שהיא מדרגת הנתלה בחברו, ונמצא שלא ידחה מן השלמות לגמרי, אלא מי שלא יהיה ראוי לענות בה לא מצד עצמו ולא מצד התעלותו בזולתו, ונמצאת על ידי זה הצלה מרובה וירבו יותר הנהנים. אז אני, עדיין זה דוחה, כי משמע בדבריו שעדיין עם כל ההנהגה עדיין משמע שיהיו כאלה שאפילו לזה לא יזכו. אז אני באמת, אין לי תשובה בינתיים ליישב את הקושייה. רואים שהקדוש ברוך הוא מתאמץ בכל דרך אפשרית, שבכל דרך שתהיה בסוף יהיה תיקון משפטי לכל אחד מישראל, אבל בדברים בדרך השם משמע שסוף כל סוף בסוף תהיה קבוצה קטנה שהיא כן מופקעת מהעולם הבא. אז לכאורה או שנשאר בקושייה לתתת ששם יאיר את עינינו, או שננסה ללכת בכל אופן על הכיוון שאתה הצעת, שברגע שהאדם בוחר בבחירה חופשית להגיד אין לי חלק ונחלה בברית אברהם, זה לכאורה דבר שהוא עובר 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 בכללים. חידוש, רק אני מציע.
הרב מביא מהגר"א
כן. בשם ישראל יחני. אז אני אומר שצריך להיות אדם שמכיר ביותו ישראל באופן רעיוני, לא מדבר אדם שלא יודע בכלל שהוא יהודי. אדם שמפקיע את עצמו מתוך מה שנקרא פורש מדרכי ציבור, לא רואה את עצמו בכלל שייך לברית אברהם, אז זה לא סוג בחירה חופשית שהפקיע, אלא הוא באמת התנתק מהשורש הזה. זה נקרא כופר בעיקר. יש משהו שנקרא כפירה בעיקר, חותך את עצמו מהשורש שנקרא עיקר. זה חידוש, אני אומר, זה עדיין לא חלק, אבל הדבר לכאורה בינתיים היחיד שיכול אולי להסביר את יישוב הבעיה.
רב, תיאורטית כל עם ישראל יכול לבחור כזאת החלטה, להתנתק לגמרי?
כנראה שלא. עובדה שזה לא קורה.
מה, כללי?
לא, אני אומר שזה באמת בלתי אפשרי, כי אדם קשור בשורש. למה אנשים לא מגיעים לקצוות כל כך רחוקות של עזיבת איפה שנאת הקדושה הייתה צריכה להגיע לרמות הרבה יותר גדולות? באופן טבעי יש מלחמת הסיטרא אחרא, היה צריך להיות באופן טבעי שאנשים שכל כך רחוקים מתורה ומצוות במשך כבר קרוב ל-200 שנים מרחק, היה צריך להגיע למרחקים כל כך אדירים. התשובה היא שהחיבור לעיקר הוא באמת נורא נורא מגביל. אדם יכול להרשיע באופן מאוד מוגבל. רואים, אנשים לא מתנתקים, פלא פלאים. מה זה הדבר הזה? עברו 200 שנה, מספיק ברית מילה, מספיק פסח, מספיק, מה קורה פה? לא, יש, זה פשוט לא עובד, זה לא ייתכן.
יש תופעה שמתסלמים.
בסדר. עוד קצת לעשות רושם, לקבל תשומת לב בתקשורת. זה לא רציני. מה? זה הכל ילדותי, זה לא רציני. מכירים טוב טוב את האנשים, מכירים את הדופק, זה לא אמיתי, זה בלתי אפשרי, זה לא. אז התופעה הזאת של שזדון לב, של גאווה, שהרמח"ל עצמו אומר שהוא אומר על יחידי סגולה, שאדם מסוגל לכפור ביודעין ולהגיד אין לי שום קשר לאומה היהודית בשום צד, זה דבר זה לא סוג שהכוח הבחירה מנע, או שנגיד שיגלה למילתא למפרע שהוא באמת לא משורש ישראל, על דרך מה שהזוהר אומר, איזה קליפת ערב רב שמתערבת בנשמות ישראל, שמגלה למפרע שבאמת אין לו שורש שם, ואז יותר יישב, ואז יותר זה יישב יותר, כי בעצם זה לא כוח הבחירה מנע, אלא באמת אם הצלחת להגיע למקום כזה, יגלה למילתא למפרע שבאמת אין לך שורש בקדושה, שזה לא מגיזה קדישא דישראל. יש זוהר נפלא, הוא אומר כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, אז הוא אומר כל מי שמגיזה קדישא דישראל בסוף יזכה לטובה האמיתית. אז יש פה איזשהו ברור אמיתי של גזע הקדושה, שבאמת כל מי ששייך לא יכול להגיע למקום כזה. אז טוב, אז יש לנו בינתיים פה אולי כמה כיוונים, אבל חסר לנו עדיין מידע, אין לנו מספק סגירה, אבל עצם העלאת הנושא הזה זה נושא חשוב כדי להבין כמה שהתוכנית האלוקית היא מוכרחת.
אני חושב שאת החינוק הראשון הרב קוק עושה בגלל תקנה, לא? בין אדם שפקיע עצמו משם ישראל לבין שאר אדם שהוא חוטא.
אבל הוא מסביר את הנקודה שאנחנו מתחבטים בה. הרי סוף כל סוף יוצא שאם זה בבחירה חופשית הוא עשה את זה, שוב פעם כוח הבחירה שנוצר לטובה בעצם פועל בניגוד לבעל הרצון. יש גבול כמה כוח בחירה יכול לפעול, וזה הרמח"ל שולל בכלך. אז לכן פה אנחנו בבעיה. איך?
מה
ההבדל
בין
איחוד
בשליטה לאיחוד בהנהגה?
ששליטה, שמש וירח, זה לא מורכב. אתה לא צריך להגיד שליט בהנהגה, ובאמת אין להם שליטה, אין לה שמש שליטה. אבל כשאדם מקבל שליטה, בחירה חופשית, אתה לא יכול לשחק עם זה ולהגיד אין לו שליטה. יש לו שליטה, אבל זו שליטה שנשלטת תחת ההנהגה הכוללת. אז בואו נקרא את הקטע בפנים עכשיו ונראה איך שהרמח"ל כותב את זה כאן. ומעומק העניין הוא, שימו לב, רק פה הוא מדבר על עניין העמוק של הנושא. כי הרי כפי הסדרים שסדרה חוכמתו התברך לתיקונם של הנבראים, כמו שזכרנו בחלק ראשון, הנה יש עניינים רבים של רע שמתגלגלים וסובבים בעולם, אם מצד בחירתם של בני אדם החוטאים, ואם מצד מה שנגזר עליהם לעונשם. אז כאן הוא מתמודד ואומר, בסדר, פתרת לי את הבעיה עם השמש והירח, אבל מה עם הרע? יש בעולם מציאות של רע, רע שמתעצם או מסיבת בחירת בני אדם, או עצם הדבר שיש גם פורענויות בעולם. ונראה הדבר לכאורה שזה הפך רצונו יתברך, כי הנה הוא יתברך שמו אינו רוצה אלא בטוב וכל חפצו לעתים, והנה שמו יתברך מתחלל בשליטת הרשעים ותגבורת הרעות והקלקולים. אז בעצם יוצא שטובו לא שולט בעולמו, שהרי הוא יצר יצירה שנקראת רע שהיא משתלטת לו על העולם. עצם העובדה שיש שליטה של רע בעולם, אז איך מתמודדים עם השליטה הזאת? אז שימו לב, אנחנו העמדנו מקודם את כל השאלה מצד הבחירה החופשית. הרמח"ל אומר, אני לא מדבר רק מצד הבחירה החופשית, אני מדבר מעצם יצירת בחירת הרע, בריאת הרע. יוצא שהשלם בכל שלמות והיחיד בשליטה ברא בריאה שעומדת כנגדו ומחללת את שמו בעולם. אז זה הוא אומר, אמנם היודע בדרכיו יתברך ומעמיק בעניינם. מה זה מעמיק? תמיד אמרנו שעומק ברמח"ל הכוונה היא יורד אל שורשי הדברים, ידע כי על כל פנים אין כל זה אלא סיבוב מסיבות בדרך עמוק, כולם מתכוונים לנקודת השלמת הבריאה ובה מסתיימים, וכמו שזכרנו בחלק ראשון, ונמצא שהקדוש ברוך הוא מנהג את הכל באמת והצטו לוודאי תקום, שהוא הגיע טובו ושלמותו אל ברואיו, וכמו שזכרנו שם, אלא שלפי אמיתת העניין צריכים הדברים להתגלגל בגלגולים אלה על פי יסודות החוכמה הנפלאה והטוב האמיתי, ויוודא בסוף כל הגלגולים כי הוא יתברך שמו אחד יחיד ומיוחד, אחד כנגד יחיד במציאות, יחיד כנגד יחיד בשליטה ומיוחד כנגד יחיד בהנהגה, והוא הסובב של המסיבות האלה בדרכיהם לבוא אל התכלית האמיתי שהוא הטוב האמיתי שזכרנו. אז בבקלח הרמח"ל מוסיף שפה ממילא נבין שתי ידיעות חשובות. ידיעה חשובה שלא ייתכן כמובן שהרע פועל באופן עצמאי, שזה כנגד שתי רשויות חלילה. ועוד ידיעה חשובה, שימו לב שלא יעלה על הדעת שאדם יחשוב ויגיד, בשיט אלפי שנים בינתיים הרע שולט, אחר כך ברגע האחרון הקדוש ברוך הוא יתפוס את החבל ויחזיר את הכל אל שליטה. כלומר לא, אסור להגיד את זה. אסור להגיד, בינתיים הרשעים חוגגים, אחר כך פתאום הקדוש ברוך הוא ויקץ כגיבור, כי ישן השם כגיבור מתרונן מיין ויחר אויביו אחור. שלא יישמע אלא לא, חייב להיות שלאורך כל הדרך החבל תפוס בידי הקדושה. כל הזמן הרע נשלט תחת ידיו, עד כדי כך הוא כל הזמן פועל בשירות הקדושה. אמרתי לכם פעם את הדבר הנפלא שהוא הרמח"ל כותב בקינת השם צבאות, הוא אומר שלעתיד לבוא אנשים חושבים שהרשע קיבל שלטון ואחר כך הקדוש ברוך הוא ייקח. אז הוא אומר לא יהיה לו אפילו את ההנאה של השתמש איניש בקסה חיוורת היום אחד ועדר להדבר. מה שאשתו של רבי אליעזר בן עזריה אמרה לו, היא אמרה לו, מה אתה, הוא אמר לה, מה ימנו אותי לנשיא, מחר יפטרו אותי. הוא אמר, לשתם אישים יש בקסה חיוורת היום אחד, אבל לדבר, תהנה יום אחד, אחר כך יפטרו אותך, מה אכפת לך? אז אומר לסית רעך, אפילו את היום אחד הלא היה. פתאום התבהר שמעולם לא היה לרגע אחד של שליטה. תארו לכם את התוקף הכי גדול, אתה אפשר לתאר שסית רעך שלטה בכיפה, מלחמת העולם השנייה, שהכל הכל נראה עבוד, ובתוקף הזה, באמת, פתאום יראו שהכל היה בשירות תיקון הטוב. זה נקרא, את זה הוא אומר חייבים להבין פילוסופית שזה חייב להיות. לא ייתכן שאפילו ליום אחד השליטה של הקדושה של הייחוד חס ושלום היא נמסרה לכוח זולתה.
מה הוא מתכוון בהתחלה? הוא אומר אם מצד בחינתם שמי אדם חוטים, אם מצד מה שנגזר עליהם
לעולם. למה הרע מתעצם בעולם? אתה רואה שהמציאות של הרע, אתה רואה פורנויות. אז למה יש פורנויות בעולם? או מצד שהאנשים הרשעים מזינים את הרע, או מצד תיקונים מסיבות אחרות אולי שצריכים להיות. אולי באמת זה קשר, איך יכול להיות עוד סיבה חוץ מזה? אז הוא מתכוון פה שני דברים. החלק הראשון זה עצם זה שהרשעים בוחרים ברע. כן, והחלק השני, אז הוא כולל את שני הדברים, נכון. החלק השני זה עניין הפורנויות, נכון.
אבל למה פילוסופית זה לא מסתדר, שזה, כל זה בשביל לאפשר את הבחירה? למה פילוסופית זה לא מספיק מתרץ לנו, למה המערה שולל את השליטה?
אבל שוב פעם, איך אתה יכול להגיד רעיון שהוא סותר את רעיון היסוד? אתה לא יכול להגיד מסיבה כביכול נכונה, אבל בסוף זה סותר את חוקי היסוד של שליטת ייחודו.
למה זה סותר? זה שהוא
יוצר נברא ששליט, שליט נגדי לו. הקדוש ברוך הוא רוצה להשליט את טובו, בא כוח הרע שהוא יצר בשביל לאפשר לבני אדם בחירה חופשית, וחס ושלום עומדת נגדו. אבל תראו כמה יוצא פה דבר נפלא, שהקומה שהרמח"ל כאן מעמיד לנו היא בעצם קומה מאוד יסודית. הרי אני שואל אתכם שאלה, אם תפגשו אדם ישר דרך ברחוב ויגיד לכם אני מאמין באמונה שלמה בכל יסודות תורת משה, אבל אני מאמין בשכר ועונש, ואני מאמין שאם עם ישראל יחטא אז הוא לא יזכה לטוב השלם, בין באופן פרטי אישי בין באופן ציבורי, ואני לא מאמין שהמשיח יבוא אם עם ישראל לא יעשה תשובה. דבר כזה, זה מישהו מעלה בדעתו שזה נוגע ביסודי היסודות? ויכוח רעיוני, אפשר להגיד כך, אפשר להגיד כך. הרמח"ל רואה את זה כיסוד היסודות. ואם נשאל איך עלה בדעת רבי אליעזר הגדול כזו אבא אמינה, איך ייתכן שרבי אליעזר הגדול בסוף הוא חזר מדבריו, אבל איך עלה בדעתו אבא אמינה שסותרת את יסודות אמונת ישראל?
זה להראות לנו
מה ש... רואים בנים רק...
לא, שהוא אומר, אם אין עושים תשובה הם יגלים.
אז בוחו הכריח אותם לעשות תשובה.
מה?
אז
בוחו
הכריח אותם.
אז חייבים להגיד שגם רבי אליעזר הגדול, הוויכוח צריכים להגדיר במה התווכחו, יש שם שתי גרסאות, ירושלמי בבלי, אני קראת את הדברים לא לפניי, אבל חייבים למצוא את הדרך שגם רבי אליעזר לא עלה בדעתו שבני אדם יכולים לעכב את גאולת ישראל. כל השאלה היא איך הדברים יעשו, איך הדברים יגיעו. כאילו רבי אליעזר הגדול סבר שתמיד הדברים יהיו שותפים יחד עם דרך של תשובה. איך הקדוש ברוך הוא יכריח? לרבי יהושע היה דרך מסוימת שלמעני למעני אעשה, אולי מסלולים נוספים לאו דווקא דרך תשובה, יש עוד מסלולי הגעה על דרך זה, אבל ודאי שלא יעלה על הדעת דבר כזה שהעולם מופקר לבחירת בני אדם. זה דבר שהוא לכאורה, אמרנו שזה, את זה גם הרמב״ם השיג ואמר, וכבר מובטחים שישראל עושים תשובה ואחר כך מיד נגלים. מאיפה הרמב״ם לקח דבר כזה? הרמב״ם הרי, מי הכריח את הרמב״ם להגיד ש, שאף על פי שאין עושים תשובה לא נגלים? אז או שהוא פסק בסוף כרבי יהושע. טוב, איך שלא יהיה, בסדר, מזה באמת לא, אבל המילים האלו מבטיחות, מה זה כבר מובטחים? יש בחירה, פירוש הדבר שהרמב"ם מבין שחייבת להיות התערבות עליונה. טוב, דיברנו פעם, מה זה נקרא המושג של אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח? מה עומק האמונה פה? מה אתם אומרים? מה זה נקרא? מתי אדם יוצא ידי חובה כשהוא אומר אני מאמין בביאת המשיח? יפה מאוד. לא הכוונה היא שזה יכול להיות כל יום, כי זה לא רלוונטי. לא הכוונה היא שאופטימיות, תקווה, אלא...
מה הכוונה לא רלוונטי?
מה?
מה הכוונה לא רלוונטי?
לא משנה. זה לא בזה הדברים תלויים שאדם יגיד שזה יכול להיות היום או מחר או מחרתיים. טעות לחשוב שהכוונה היא שזה חייב להיות כל יום, זה ודאי טעות.
מה הוא כותב? אסור לקבוע ליום,
להפוק עם המסך אצלנו בעיקרים. בסדר, זה הכוונה היא שהוא על דרך מחשבי קיצין, שכיוון שבא שוב אנשים אומרים
מה שקבע לו שתגיע היום בשעה 12:00.
למה? כי הרמב״ם חושש למחשבי קיצין. אבל היו כאלו שהבינו ברמב״ם שהם מחיוב הגדר להאמין שזה יכול להיות כל יום.
באמת נכון, לא?
לא יודע.
זה יכול להיות
לי מידע, אני לא יודע. אבל אם אני לא נבע להגיד שמישהו יבוא ויגיד לי לדעתי יצא לי, לפי שיקול דעתי יצא לי שזה יקרה רק בחודש הבא, בסדר. האם הוא כפר בביאת המשיח באותו רגע? לא. ודאי שלא. המון ראיות מחזל מפורשות ממש שאין כזה חיוב. כל עוד שאדם מאמין בתהליך הוא נקרא מאמין בביאת המשיח, העיקר שיאמין שזה תהליך מחויב. מה? שזה חסר לך בחיים, שאתה לא יכול לחיות חיים שלמים בלי. זה מה שחזל תקנו לנו בשלושת השבועות. מה התכוונו חכמים להביא? שיהודי שכל השנה חסידי ישראל רגילים לעסוק בהבנת החיסרון הזה, אבל כל עם ישראל חייב להבין שאין חיים שלמים בלי מלוא התוכנית. אנחנו לא יכולים להתרגל לחיים חלקיים. זה נקרא ציפית לישוע. זה נקרא ויוודע בסוף כל הגלגולים, ויוודע למפרע, ויוודע בסוף כל הגלגולים למפרע שהוא היה הסובב של המסיבות האלה בדרכיהם לבוא אל התכלית האמיתי, שהוא הטוב האמיתי שזכרנו. הכל חייב להיות נשלט תחת הטוב האמיתי. אז עד עכשיו דיברנו על בירור הייחוד, ועכשיו הוא ידבר על גילוי הייחוד. גילוי הייחוד זה כבר ברגע שהדברים ביום ההוא יהיה שם אחד ושמו אחד. זה כבר יהיה בשעה שכל שליטת הכרח המציאות, מוכרח השליטה בתוספת ההנהגה, הכל יצא מן הכוח אל הפועל ויראה רק שלמותו וטובו. אז זה יקרה גילוי הייחוד. טוב, את זה נראה בשבוע הבא בעזרת השם.
כשאומרים שגם בסיבוב שהוא מוסדה שבסיבובים של העיר, של הרע, באופן כזה, אז בסופו של דבר מתגלה ייחודו. זאת אומרת, האם באמת יש בסופו של תהליך איזושהי הבנה שאדם, אדם, סביר אנושי, יוכל לתפוס איך, למה? ושאלה שנייה, כאילו, האם באמת זה חייב לבוא בצורה כזאת? של דברים ש... נגיד, אני אגיד סתם דוגמה שאתם לא מזכירים אותה לי, פרעה שטובע בים, אז רואים איך קשיות ליבו וכו', דווקא הביאה לפרסום שם השם בעולם, לא בזכותו אלא על גביו כמו שרדף לכם. השאלה היא, באמת, כל מסיבות של רע שאנחנו לא מסוגלים להבין, רק ככה זה יכול לצאת לפועל.
זה נכון, אבל רק בדיעבד אחרי שבני אדם השליטו אותו. צריכים תמיד לזכור שיכול להיות גם בלי זה. אילו אדם הראשון לא חטא, אילו לא חטאנו בחטא עגל וחטא מרגלים, לא היינו זקוקים לטובות של הרע. היינו יכולים לשלול אותו בשורשו ולא זקוקים לשירות שלו. היינו מתקנים אותו מיד ומאמינים אותו כתומך, לא בתורת סיבובים, אלא בתורה באופן ישיר, בזה שהוא העמיד לנו אלטרנטיבה של בחירה חופשית. אחרי שקשלנו, אז באמת תמיד אנחנו מעריכים את הדרך, והרע חייב להתגייס בהמון המון מסלולים. עכשיו, האם אנחנו נשיג את זה? ורמח"ל אומר, חלק כן, חלק לא. לא, לא כל ההנהגה ניכרת. מכבודו, מרוממותו התברך, שלא כל ההילוכים שלו הצטיירו בהנהגה. הרוב, מה שנוגע אלינו לאמונת הייחוד, כנראה שכן, אבל יהיו גם דברים שלא. לכאורה, אולי ההנהגה, אולי כל הסוגיה הזאת שייכת לאותם חלקים שכן הצטיירו בכלים, כיוון שהדברים כל כך נוגעים אלינו, אז יכול להיות שזה יהיה חייב כן להיחשף. צריכים לדעת,
כי עצם החשיפה היא חלק מגילוי,
היא גילוי הייחוד עצמו. נכון, מסתבר יותר כך.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.